הגענו לדף קי"ז עמוד ב' במשנה למטה, אומרת המשנה, שטפה נהר, אומר לו הרי שלך לפניך, כלומר מי שגוזל שדה מחברו, ואחרי זה שטפה נהר, בעצם השדה התקלקלה, אז גזלן אומר לבעלים, הרי השדה שלך לפניך, כלומר תיקח אותה כמו שהיא וכו'. מכיוון שקרקע לא נגזלת, היא עומדת ברשות בעליה, והגזלן לא חייב באחריותה. הגמרא מביאה ברייתא את תנא רבנן, גוזל שדה מחברו ושטפה נהר, חייב להעמיד לו שדה אחר. תביא רבי אליעזר, רבי אליעזר אומר, השדה עומד ברשותו וחייב אחריותה. החכמים אומרים, כפי שראינו במשנה, אומר לו הרי שלך לפניך וכו'. מהי כמפליג אומרת הגמרא, רבי אליעזר דרש ריבויי ומיעוטי, ואילו כמו שנראה, חכמים דורשים כלל ופרט. אז הרי זה דורשים ריבוי מיעוטי, נאמר כך, בתחילה בעניין גזלה ושבועת הפיקדון, נאמר וכיחש בעמיתו, זה ריבוי, משמע דין גזלה נוהג בכל דבר שאדם כופר, אחרי זה נאמר פיקדון בתשומת יד, מיעט, זה מיעוט, זה רק בדברים מסוימים, או מכל אשר יישבע עליו לשקר, חזב ריבה, נוהג בכל דבר. אז ריבוי ומיעוט ריבה ומיעט וריבה, ריבה הכל, אפילו דברים שלא דומים לפרט. מהי ריבה, מהי רבי, רבי כל מיני, כל דבר, אפילו קרקעות, אז גם קרקעות דין שבועת הפיקדון, השבת הגזלה. ומהי מיעט, מה בכל זאת מיעט? מיעט שטרות, שטרות אין גופה ממון. הנייר שעליו כתוב השטר לא שווה שום דבר מצד עצמו, אלא בחמת הראיה שכתוב עליו וכדומה. ומכיוון שדין גזלה נוהג גם בקרקע, חייב הגזלן באחריותה, לא יכול לומר לבן, הרי שלך לפניך. וחכמים אומרים, אבל אין דרשי כלל לאופרטי, כתוב כחש זה כלל, פיקדון זה פרט, או מכל חזר וכלל, כלל ופרט הכלל, יהיה תדן אלה כאין הפרט, רק דברים שדומים לפרט. מה הפרט, דבר מיטלטל וגופו המון, גם כל דבר שנתרבה, אז צריך להיות דבר מיטלטל וגופו המון, יצאו קרקעות, שזה לא דבר מיטלטל, זה לא מטלטלין, יצאו עבדים שהוקשו לקרקעות, יצאו שטרות שאף על פי שמטלטל, אין גופה ממון. אומרת הגמרא, ועד התניא, גוזל את הפרה, ושטפה נהר חייב להעמיד לו פרה אחרת, דברי רבי אליעזר, חכמים אומרים, אומר לו הרי שלך לפניך, הדא מייקל ושלגי, הרי מכזה, החפץ הגזול הפרה הוא מטלטלין, בכל זאת לחלקו אביעזר וחכמים. אמר הפאפה, אתם מה יזכיר, כגון שגזל שדה מחברו, והייתה פרה רבוצה לו, הפרה של חברו הייתה רבוצה לו, והגזל לא משך את הפרה, אחרי זה שטפה נהר את הפרה, רבי אליעזר לטעם, הוא הולך לשלטו שקרקע נגזלת, מכיוון שקנת השדה בכן נגזלה, אז גם הפרה נקנית לו וחייב אחריותה, המטלטלין נקנים, אגב הקרקע. ורבנן לטעמי, גם חכמים הולכים לשלטן שקרקע לא נגזלת, ומכיוון שלא קנה את השדה, לא קנה גם את הפרה הרבוצה בו, לכן אם נאנסה, לא חייב אחריותה. משנה נוספת בתחילת קי"ח עמוד א' אומרת המשנה גוזל את חברו או שילווה ממנו או שיפקיד לו ביישוב לא יחזיר לו במדבר. כלומר מי שגוזל את חברו או לקח ממנו כסף בהלוואה או יפקיד לו חברו חפץ לשמור וכו', כמו אדם שצריך בעצם להחזיר חפץ לחברו ביישוב, אם היה דבר ביישוב לא יחזיר לו במדבר. אם הממון בא לידו ביישוב הוא לא יכול לקוף את הבעלים לקבל אותו במדבר וכך לפתור את עצמו מאחריותו, כי המדבר הוא מקום שאין ממון משתמר שם, לכן אם עשה כן נשאר המון באחריותו עד שהגיע ליישוב. אבל אם לבא הוא נתן את הפיקדון על מנת לצאת להם במדבר, יש פה איזה תנאי, אז יחזיר לו גם במדבר. אומרת מה אומינו, מילווה משתלמת בכל מקום, עבדה ופיקדון אין משתלמת לו במקומן, הרי שהלווה רשע בעצם לפרוט החוב בכל מקום, כתוב בכל מקום. אמר הבאי לא, זה משהו אחר, האחי כאמר, מילווה ניתנה להיטבע בכל מקום, המלווה יכול לתבוע את הלווה בכל מקום שירצה, אפילו במדבר. עבידה ופיקדון לא ניתנו להתאבה, הבעלים לא רשאים לתבוע בכל מקום, אלא במקומן. אם הגיע ממון לרשות המוצא, או הנפקד במקום אחד, הבעלים לא רשאים לתבוע אותו במקום אחר. כלומר, הלווה לא יכול להגיד, אם מדובר על הלוואה, אז הלווה לא יכול להגיד, כמו שאני לא יכול לקוף אותך לקבל את הפירעון במדבר, גם אתה לא יכול בעצם לתבוע אותי במדבר. לא, מכיוון שהמלווה עשה לו טובה, אז ידוע לעליונה. אילו כמובן, בעבידה ופיקדון לא עשה לו טובה. וזו הכוונה. מלווה משתלם בכל מקום, עבידה ופיקדון משתלמים אלא במקומן. זה מתייחס למלווה ולא ללווה. עוד למדנו במשנה, על מנת לצאת במדבר וכו', למדנו גם פשיטה, הרי יש פה תנאי מפורש, מה בדיוק הוכחת פה? אם הוא אמר על מנת לצאת במדבר, יחזור לו במדבר, הוא אומר לא צריך את זה. אמר לו, לא מדובר בתנאי מפורש, אמר לו, המפקיד הנפקע, בשעה שנתנו את הפיקדון, להווה היי פיקדון גבחת דענן למדבר נפיקנה. הפיקדון זה יהיה אצלך, מכיוון שאני יוצא למדבר. ואמר לו, ואמר לו הנפקד, על המדבר, נמי בעינן למפה, גם אני צריך לצאת למדבר. אז היא בעינן לדון אליך הטעם, מהדרך, אם ירצה להחזיר לך שם, יחזיר לך. כלומר, המשנה אומרת שלמרות שבעצם לא היה תנאי גמור פה, כי הנפקד לא מעל מנת, אלא אם ירצה, מכיוון שמפקיד ידע שגם הוא יוצא למדבר, אז ודאי הסכים לקבל אותו שם. משנה נוספת לקראת אמצע קי"ח עמוד א', אומרת המשנה, אומר לחברו, גזלתיך, או הבילתני ממון, או הפקדת אצלי חפץ וכולי. ואז הוא ממשיך ואומר, אני יודע אם החזרתי לך או לא החזרתי לך, חייב לשלם. אני אמר לו, אני יודע אם גזלתיך או אם הלוולתיך וכו', אם הפקדתי אצלך פטור מלשלם. אומרת אם ראית מר, מנה לי בידך, אדם אומר לחבר, מנה לי בידך, שאתה חייב לי, והלאה אומר, אין יהודה, אם אני חייב לך או לא. אז רב הונא ורב ידעה אמרי, חייב נתבע לשם. רב נחמן ורב יוחנן אמרי פטור. רב הונא ורב ידעה אמרי, חייב נתבע בריא ושם בריא עדיף. תנת הדובה, תנת בריא. הוא אומר, ודאי. וזה לכן, כלומר, הוא אומר, ככה עשית. לקחת ממני וכו'. זה תנה ודאית, אז זה עדיפה על תנת הנתבע, שלא זרק תנת ספק, שמה, לכן חייב הנתבע לשלם. רב נחמן ורבי יוחנן אמרי פטור, למה לדעתם גם מקום בריא ושמה, אוקיי, ממון בחזקת מראי. אנחנו נוהגים בכלל שתעמיד את הממון בחזקת בעליו שהוא מוחזק בו עכשיו. איך הם מעמידים את הכסף בעצם בחזקת הנתבע. הגמרא מקשה, תנן ממשנה שלנו, אמרנו, אני יודע, אם ידביתן יפטור, איך ידע, מילה בדקה, דלא כתבה להם דבר שחברו בעצם לא תובע לו, תנת בריא, גם התובע לא יודע אם גזל. אז לכן פטור, אז רישה נמס, גם הרישה, דבר שתובע לא יודע, אתה לא כתבה לי, אז הנגזל לא תובע אותו. כלומר, זה רק, זה לא טענת בריא, זה טענת שמה. אז קשה, למה הוא חייב, מה חייב? אם זה טענת שמה, מה הוא חייב? אלא כתבה לי, מדובר שחברו תובע אותו בטענה גזלתני וכו', טענת בריא. לכן אמר, גזלתיך, ואני יודע אם חזלתך, חייב לשלם. וטעני סייפה, אם לא סייפה, שהוא אמר, אני יודע אם גזלתיך בכלל, אז פטור מלשלם. אז אתה רואה שגם במקום בריא, גם במקום בריא ושמה. לא מוצאים המון מן המוחזק, אומרת מה לא, לעולם דקל, דלא כתבה לי, באמת מדובר, שחברו לא תובע בטענת בריא. לכן בסיפה שאמר, אני יודע אם גזלתיך, פתום לשלם, והרי שאין יודע אם החזרתי לך, חייב, אין הכוונה שהוא חייב מהדין באמת, אלא הכוונה בבא לצאת מהשמיים, בא לצאת מן השמיים, כיוון שיודע בוודאות, מכיוון שיודע בוודאות שגזל, ולא יודע אם יחזיר את הגזלה, לא יצא ידי שמיים עד שאין לחברו, וזו הכוונה. התמנה מי, וככה נאמר גם, אמר בכי אבא רבא, אמר ביוחנן, אומר לחברו, מנה לי בידך, ואנה אומר, אני יודע, חייב לשלם בבא לצאת מידי שמיים. כלומר, גם רבי יוחנן, שפוטט הנתבע בדיני אדם, מודה שמכיוון שיש קצת, יש קצת טענת בריא, אז חייב לצאת ידי שמיים, כי כמו שאמרנו, הוא רק לא זוכר אם הוא גזל וכדומה. כלומר, למרות שטענת התובע לא מועילה לחייב בדיני אדם, מכיוון שהוא טוען טענת בריא, אז חייב בעצם הנתבע לצאת ידי שמיים. עוד משנה, בסוף קופו יתחת עמודה, לפעמת המשנה, גונב תלה מן העדר והחזירו, ומת או נגנב, חייב באחריותו. כלומר, מי שגונב תלה מהעדר והחזיר אותו שלא לדעת בעלים, אחרי זה מת התלה או נגנב, חייב באחריותו. כי משעת הגניבה עומד התלה ברשותו, להתחייב גם באונסים, השבתו לא נחשבת השבה עד שיודיע לבעלים, ונראה את הדעות השונות בגמרה. אם לא ידעו הבעלים לא בגניבתו ולא בחזירתו, הוא לא ידע גם שגנב אותו, אחרי זה החזיר אותו לעדר ומנוע בעלים תצון, ומצאן שלמה היא, ולא חסם לו גם תלה, פטור הגנה מאחריותו, הוא כבר לא אחראי עליו, כי הבעלים יודעים שתלה ברשותם. יש פה ארבע דעות בעצם בעניין הזה. אמר רב, לדעת, צריך לדעת, שלא לדעת, מניין פותר, וכתן למנות הצון והיא שלמה, הסיפה. כלומר, שרב אמר, אם גנבת תלה לדעת הבעלים, כלומר, בעלים הכירו שאכן נגנב מהם תלה, צריך דעת, צריך להחזיר אותו לדעתם. אם לא הודיע להם שהוא יחזיר, למרות שמנות הצון ונמצאת שלמה, הוא לא נפטר מאחריות. אבל אם גנב שלא לדעת בעלים, בעלים לא הכירו שנגנב ומתלה, אז מיין פותר, כמו שראינו במשנה, אם לאחר שהחזירו אותו, מנוע בעלים תצון, נמצאת שלמה, הוא פטור מאחריותו, ואחרי מה שלמה, מנוע תצון וכו', זה על סייפה, כפי שבעצם פירשנו את המשנה. שמול אמר לא, בין לדעת, בין שלא לדעת, מיין פותר, בין אם גנב תתן לדעת, בין אם לא לדעת, בכל מקרה מיין הבעלים פותר אותו מאחריותו. מה שלמה, מנוע תצון וישלמה פטור, זה על כולם, מתייחס לכל המקרים שבמשנה, בין המקרה הראשון, בין המקרה האחרון. יוחנן אומר לו, לדעת מניין פותר, אם גנבת תלה לדעת מניין פותר מאחריות, אבל אם גנבתו שלא לדעת, אפילו מניין נמי לא צריך, גם מניין לא צריך. אם זה שלא לדעת, אלא מיד בהחזרתו לעדר נפטע מאחריותו. וחיתן אמנות הצון וישלמה, זה הרי שהמקרה הראשון ולא המקרה האחרון. וחיזה עומדה הרביעית. וחיזה אמר, לדעת מניין פותר, אם גנבת תלה לדעת, אז מניין בעלים פותר אותו מאחריותו. אם שלא לדעת, דווקא צריך דעת, צריך להחזיר אותו לדעתם. כלומר, אם לא הודיע אותה אף על פי שמנות הצון נמצאת שלמה, הוא לא נפטע מאחריות, כזה היה שלא לדעת. והחליטה למנות הצון והיא שלמה, זה על הרישה. אמר רב, מנסים לפרש לדעת רב חיסדה, שהיא הדעה חריגה, פה מה הייתה עמד רב חיסדה? לא הוא מחמיר בגלל אוהב שלא לדעת? הועיל ואנקטה ניגרי ברייתה. כלומר, מכיוון שלימד את הבהמה לצאת חוץ למקום העדר, ועכשיו הבעלים צריכים לשמור אותו היטב שלא תצא, אז אם גנבת לדעת, עליו להחזיר אותו לדעת, כדי שידעו הבעלים, כלומר, אם גנב אותו שלא לדעת, הוא צריך להחזיר אותו לדעת. למה? כי הבעלים לא יודעים, שלא לדעת, לכן הוא מחמיר פה שלא ידע. הרי בעצם יש פה, הוא צריך שמירה מעולה. אם הבעלים לא יודעים, אז הם עלולים להפסיד. אז גם גנב אותה שלא לדעת, הוא צריך להחזיר אותו לדעת, כדי שידעו הבעלים שנגנבה, ויכולים לשמור עליו היטב. ואם לא הודיע, אז לא הודיע לבעלים, אז חייב אחריותה. אבל אם גנב וידעת, אז בעצם מניין פותר, כי הרי הבעלים יודעים שנגנבה, והחזירה, בעצם ישמרו היטב. אומרת גמרא, מי אמר רבא אחי ואמר רבא, היי מאן דחזי לחברי דאג באימרא מאדרא לדידי, מי שראה את חברו שגביה כבש מהעדר שלו כדי לגנוב אותו, הוא ראה בקהל, הרים אליו את קולו שיפסיק, ושדיה והשליך הגנב את הכבש, ולא ידע בעלי מי הדרי לא הדרי, אם החזירו הגנב, אם החזיר את הגנב לעדר, אם הגנב החזיר את התלה לעדר או לא החזירו, ואחרי זה מת הכבש או נגנב, חייב בחריתו, מה אלא דף על גב דמני? אם הכוונה שלמרות שמדובר פה, האם ההוראה הזו לא נאמר אף על פי שקודם שהכבש מת או נגנב, הבעלים מנת צונות ומצא שלם? הרי רב הסובר שהגונב לדעת, הם ים פותר, כדעת רב. אומרת דברה לא, זה לא מעני, מדובר שבעלים בעצם לא מנו את הצון קודם שמת הכבש. עכשיו שואלים את דעת רב עצמו, ומי אמר רב אחי, שאין הגנב נפטר אלה בדעת או במניין, אמר רב החזירו לעדר שבמדבר יצא. אם החזירו הגנב תתעלה לעדר של הבעלים במדבר, יצא ידי חובת השבה, נפטר מאחריותו. רב פותר את הגנב, גם אם, לא יחזיר, גם אם יחזיר אותו בלא דעת ובלא מניין, זה סתירה למה שראינו בדעת רב. אמר רב חנן בר, אבא מודה רב ברקועתה, בתלה תלו, כלומר, בעל סימן, זה הכוונה, שהאור שלו מחוסק תמים, יש לו תלעים, הוא בעל סימן אחר, שלא צריך דעת או מניין להחזיר אותו, למה? כי החיסאות שלו ניכר, מכיוון שרואים סימן מובהק, וכשמחזיר אותו במדבר, ניכר לו רואה שהחזיר אותו גם בלי מניין. ואומרת לגמרא, אולי זה מחלוק את הנאים, ומק את הנאי, הגונב תעלה מן העדר וסלע מן הכיס, הוא בא להחזיר אותן למקום שגנב יחזיר, אפילו שלא לדעת בעלים, דברה בישמעאל. רבי עקיבא אומר, צריך להחזיר אותם לדעת בעלים, סבוע, דכולם, מעיד לרבי יצחק. אנחנו מבינים עכשיו שכולם מסכימים עם רבי יצחק, שאמר רבי יצחק, אדם אסור למשמש בכיסו בכל שעה. הוא אדם בעצם בודק את הכסף שלו כל הזמן, מונה את המעות שלו וכו', ולבדוק שלא עבדו. אז בגונב מהסלע מהכיס, ודאי הבעלים הכיר אותו בגנימתו וחזרתו. מה אליו, האם אין הכוונה בסלע לדעת בעלים? כי כמו שאמרנו, אדם ממשמש בכיסו בכל שעה, ועצם נחלקו בדעת רב ושמואל, בגלל רב ושמואל, במחלוקת שלהם, בעניין גניבה לדעת רבי שמעאל, שהורה למקום שגנב יחזיר, הוא גורם כמו שמואל שגניבה לדעת מניין פותר. מכיוון שאדם עשו למשמש בכיסו בכל שעה, הבעלים ודאי מנעת מהותיו, אחרי שיחזיר את הסלע בעצם, ולכן נפטר מאחריות. רבי עקיבא אומר לו, כרב, אם גנב לדעת, צריך להחזיר לדעת. ועוד דבר, אם לא נחלקו בתלה שלא לדעת, הבעלים פלוגתא דרב חיסדא ורבי יוחנן, בדיוק בזה בעניין גונה במה שלא לדעת, רבי שמעאל הורה למקום שלא לדעת יחזיר, הוא סובר כרבי יוחנן, גניבה לא לדעת, לא צריך אפילו מניין. ורבי עקיבא אומר, כרב חיסדא, גונה במה שלא לדעת, צריך להחזיר אותו לדעת. אמר רב זיו משמי דרבה, בגונב מרשות בעלים לכולם לא פליגי, כדרב חיסדא. כלומר, בגונב תלה שלא לדעת מרשות הבעלים, אז כולם מסכימים דרב חיסדא, שצריך להחזיר אותו לדעת, למרות שזה היה שלא מידע, צריך להחזיר אותו לדעת. אחר נחלקו כאן בשומר שגנב מרשותו, הופקל אצלו עדר ונתן ממנו תלה, אבל נגדוב אותו. כמו שאמרנו, הפקילו אצלו עדר והוא לקח על התלעים, הוא התכוון להיפטר מהבעלים בטענה שהתלה נגנב או נאבד וכדומה. ובדין שיחזיר למקום שגנב כמה מפלגי רבי עקיבא, אומר, קלטנו שמירתו. מי שהיה שגנב את התלה, קלטנו שמירתו. הוא כבר לא עכשיו שומר עליו, כי הבעלים לא מאמין אותו עוד, לא מאמין בו וכו', מכיוון שגנב אותו שלא לדעת הבעלים, זה החזיר אותו לדעתה, כמו שאמר רב חיסדא, ורבי שמעאל אמר לו, לא קלטה לו שמירתו, למרות שגנב את התלה לא קלטה לו שמירתו, עדיין עכשיו שומר עליו, ומכיוון שדעתו נחשבת כדעת הבעלים, והרי הוא יודע שהתלה הוחזר, נפטר מאחריות. או עומד הגמרא, אפשר להגיד אם המניין פותר תנאי, אולי נאמר שאם מניין פותר בגניבה לדעת, זה מחלוקת תנאים, נתניה. הגוזר את חברו, אחרי זמן, קנה ממנו מקח מסוים, והבליע לו בחשבון, הבליע לו דמי הגזלה בחשבון דמי המקח, כלומר הוסיף לו דמי הגזלה על דמי המקח בלי ידיעתו, תן אחד יצא, תן ידך לא יצא, סברו הכולי על מה היטלד רבי יצחק, לא מסכים רבי יצחק, אמר רבי יצחק, אדם אסור למשמש בכיסו בכל שעה, למנות את הכסף שלו וכולי, ודאי אז נגזל מנעת מהותה ומצא בהם יותר מדמי המקח, הוא שם לב שיש פה יותר כסף, והכיר שחברו זה לא גזלתו, אז מה אלא, בא כמיפג אמן דבר, יצא ידי חובתו, סבר גמיין פוטר גניבה לדעת, כמו שמואל, רבי יוחנן ורב חיסדא, מכיוון שנגזל מנעת המעות, הוא מצא בהם יותר מדמי המקח, אז הגזלן בעצם יצא ידי חובתו. ומאן דאמר לא יצא, סבר שמניין לא פותר. אמר רבי יצחק, לא, אי סביר לן כרבי יצחק, כולם לא פליגי, דמיין פותר, אלא בדרבי יצחק, כמיפלגי, נחלקו בדעת רבי יצחק, מר איתל דרבי יצחק. כלומר, הטעם של הברייתא הראשונה, שהגזלן יצא ידי חובתו, הוא סובר כרבי יצחק, שאדם משמש בכיסו בכל שעה, מכיוון שהנגזל מנעת מאותיו כבר, אז הגזלן יצא ידי חובה. אבל הטעם של הברייתא השנייה, לא סובר לאיתל דרבי יצחק. לבעיתם אפשר להגיד כולם לאיתל דרבי יצחק, ולא קרה שהה דמאני הוא רמלה בכיסי. הברייתא הראשונה, שהגזלן יצא ידי חובתו, הכוונה שהגזלן מנע את מאותיו, וניחן בכיס של הנגזל, ומכיוון שהנגזל בעצם משמש בכיסו בכל שעה, ודאי מנע אותה ומצא אותה וכו'. ולברית השנייה עוסק בדמאני רואה מעל ידי, שהגזלן בעצם מנע את מאותיו, הניח אותה ביד הנגזל ולא בכיס, מכיוון שיתכן שהנגזל ישליך אותם לתיבה, לאיזה ארנק או במקום אחר, בלי למנות אותם, אז כבר לא יצא ידי חובה. כלומר, אדם אסור למשמש בכיסו בכל שעה, אבל לא בכל מקום אחר. ועוד תירוצי ביתם, הייתי ודידי מנה ורמי בכיס, שתי הפרטים עוסקות מכיס הגזלה מנת המאות, וניח בכיס של הנגזל. בכל זאת, הדעית לאיזוז האחריד בכיס, הדעית לאיזוז האחריד כזה. השאלה, הפרטית השנייה שאומרת שלא יצא ידי חובה, זה בגלל שיש לה נגזל מאות אחרות בכיסו, לא יודע כמה יש. לכן, גם אם מנת מאותה, בעצם מצא יותר מדמי המקח, הוא לא מכיר שחברו החזירו גזלתו, כי הוא בעצם לא יודע כמה היה שם. ואילו, הברית הראשונה שיצאה הגזלה ידי חובה, עוסק במקרה של הית לזוזי אחרי בכיסא, אין לה נגזל מעות אחרות בכיסו, ומכיוון שמנע את המעות שלו, וחבר, בעצם הוא הכיר שחברו החזירו את הגזלה, לכן הוא יצא ידי חובתו. עוד משנה לקראת סוף קופו יתחת עמוד ב', אומרת המשנה, המשנה מונה פה דברים שאסור לקנות אותם, מחש השם הם גנובים. אין לוקחים מילה רואים צמר וחלב וגדיים, כי יש לך שם גנבו אותם בעצם מצונו של בעל הבית. ולא משומרי פירות, עצים ופירות, שם גנבו אותם מסדר של בעל הבית. אבל לוקחים מהנשים הנסורות כלי צמר, בגדי צמר ביהודה, או כלי פשתם בגליל והגלים בשרון, כבר לא חוששים שמה הם מוכרות שלא מדעת בעליהן, כי כל הכסף לבעליהן. וכולם, כל הנשים הללו שאמרו להתמין, כלומר, אם אמרו שמותר לקנות מהם, אבל אמרו להתמין את המקח, אמרו, אל תגלה שמחר לרווחו להשים את זה במקום שמור, אז אסור לקנות מהם, כי ברור שהדבר, המקח גנוב. ולוקחים ביצים ותרגולים בכל מקום מכל אדם, כי הם זולים ביותר, ואין אדם עובר מלחמתם על איסור גניבה. דנו הבנה, אני לוקחים מן הרועים, לא עיזים ולא גדיים ולא גיזין, ולא תלושים של צמר, חתיכות צמר שהתלשו מהבהמה מעט מעט, כי יש לחשוש שמא גנבו אותם מצונו של בעל הבית, ולוקחים מהם תפורים בני שם שלהם, תפורים זה כן, כי גם אם גנבו את הצמר, הם כבר קנו אותו בשינוי על ידי התפירה. ולוקחים מהם חלב וגבינה במדבר, כי בעל הבית לא טורח ללכת לשם ולקחת אותם, בעצם הוא מניח אותם לרועה, ולא ביישוב. כי ביישוב הדרך להביא אותה לביתו של בעל הבית. ולוקחים מהם 4 ו-5 צאן בבת אחת, וכן 4 ו-5 גיזים בבת אחת. אבל לא לוקחים מהם לא 2 צאן ולא 2 גיזים. כי חסרון של 2 צאן או 2 גיזים, 2 גיזון לא ניכר. כלומר, אם נראה 4 ו-5, החיסרון ניכר. שבעלים יבחינו בכך, אז לא יוכל הרועה להשתמש ולומר בעצם זאב טרף אותם. אם זה 2, החיסרון לא ניכר. רבי דא אומר, ביתות, בהמות ביתיות, לוקחים מהם, כלומר, עכשיו מכיוון שבעל הבית יודע את עניינם, הרועה לא גונב אותם, אבל אם זה מדבריות, שורות מחוץ ליישוב, אין לוקחים מהם, מכיוון שבעל הבית לא יודע בדיוק כמה הם, יש לחשוב שמה הוא גונב אותם. כלומר, שום דבר, כל שהרועה מוכר, הוא בעל הבית מרגיש בו, מבחין בחיסרון, לוקחים מהם, מותר לקנות, וכל דבר שרועה מוכר, ואין בעל הבית, אין בעל הבית מרגיש בו, אין לוקחים מהם. אבא אמר, לוקחים מהם 4 ו-5 צאן, 4 ו-5 גיזים, אשתה, יש לומר 4, אז בינן, 5, אין בעיה. אם מותר 4, ברור שם 5, אמר רב חיסדא, 4 מתוך 5. אם לא היו בעדר 5 כבשים, מותר לקנות 4 מתוכן. כי אין הרועה גונב כל כך הרבה כבשים מעדר כל כך קטן. ויש אומרי קדם, רמה מבחיס, זה 4 מעדר קטן ו-5 מעדר גדול. וזה אפשר להגיד יותר מתפרש לפי ההסבר הראשון שהסברנו בברייתא. הגוף הקשה אומרת, אמרת 4 ו-5 צון, 4 ו-5 גיזים. משהו 4 ו-5 אין, אבל 3 לא. הם הסיפה, אבל 2 לא. ה-3 זה בינה. אז מהסיפה אתה רואה ש-3 אי אפשר, 4 ו-5 אפשר, אבל 2 אי אפשר, משהו 3 מותר. לא קשה, בברייתא, בכחישתא, כלומר תלוי. אם דבר על כבשים בריאות, מכיוון שבעל הבית מתעניין בהם תמיד, הוא מבחין חסרונו גם של 3. בעצם אין לך שושה מהרועה גנב אותם, אבל מה שאמרנו, הברייתא, תחילת ההוראה שמתירה לקנות דווקא 4 ו-5, הכוונה בכחישתא, בכבשים כחושות, מכיוון שהוא לא חשבות כל כך לבעל הבית, הוא לא מתעניין בהם, ולא מבחין בחיסרון אפילו של 3, לכן יש לך שושה מהרועה גנב אותם. עוד למדנו בברייתא, לוקחים מהם 4 ו-5 ולא צאן, רבי דא אומר, ביתות לוקחים מהם מתבריות, אין לוקחים מהם, ביילו. רבי דא רישא קאי, הקים רבי דא מתייחס לתחילת דברי תנא קמא, מותר לקחת מהם 4 ו-5, הוא בא להחמיר. עוד עם הסיפא, כוונה לסיפא, שאסור לקחת מהם, הוא בא להקל. אומרת הגמרא, הרישא קאי הוא לחום אדמה, לוקחים מהם 4 ו-5, והנימי לביתות, כל זה ביתות, אבל מתבריות, אפילו 4 ו-5 לא. או הכוונה עוד עם הסיפא קאי, הוא לכולה, בא להגיד לכולה, שאמר, אבל לא 2. ולא 2 גזין, אני מילים מתבריות, אבל ביתות, 2 נמי אפשר לקחת את מהם. אז אומרת, נתן תשמע, כתוב בברייתא, דתניא, רבי דא אומר, לוקחים ביתות מהם, אין לוקחים מהם מתבריות. ובכל מהם לוקחים מהם 4 ו-5 צאן וכולי. אמר בכל מקום, משמע שמדובר פה לכולה, שמע מן הסיפא קאי לכולה, התייחס לסיפא שאוסר לקחת, והוא בא להגיד שזה מותר, אומרת הגמרא אכן שמע מינה. הגענו לתחילת קופיות עמוד א', ונראה את ההמשך בעזרת השם פעם הבאה, חזק וברוך.